שלום לכולם.
יופי.
אז אנחנו היום משלימים בסייעתא דשמיא את העיון שלנו בפרשיות של שמע. איך הם נקבעו, מה היו השיקולים שהנחו את חכמים. התחלנו לעסוק בזה בשיעור הקודם ביום שני, ובעצם ראינו שני קווים שעלו במהלך הלימוד. קו אחד שייצג אותו דוד משה, הוא לא פה היום, ומה איזה קו הוא ייצג? רוצים להגיד פרשיות חשובות, כן, בואו נלך בתנ"ך, בואו בתורה, בואו נחפש, כאילו, כמו שיש נגיד לכל אחד את הפסוק שלו, כן, יאללה, בוא נגיד לי מה הפסוק שלך. זה היה קו אחד שהוא העלה אותו, כנגד זה היה קו שצריך עוגן בתוך הפרשייה, שהפרשייה תגיד לך לומר אותה, כן? בואו, ראינו את זה בעיקר בספרי, נכון? כאילו, כשהספרי בא ואומר, רגע, יש מזוזה, יש שינון, יש קשירה, כן? מי נכנס למה? בעצם מה החידה שהספרי מנסה לפצח? למה יש לי שלוש מצוות שיוצאות מאותו פסוק, ולכל אחד יש פרשיות אחרות, אז הספרי נותן את הנוסחה, נכון? מה הנוסחה? איך החכמים עבדו? הפרשה שבה כתוב הציווי לכתוב מזוזה, תופיע במזוזה. הפרשה שבה כתוב הציווי לקשור אותה, אז היא תהיה בתפילין. הפרשה שבה כתוב ודיברת מה משוך בך ובקומך, היא תאמר משוך בך ובקומך. ככה הגענו לשמע והיה עם שמוע, נכון? מי הייתה האחידה הגדולה של השיעור הקודם? ויומר. מאיפה ויומר מגיע? ראינו הצעה אחת לפתרון שמאיפה ויומר מגיע? והוזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, וזו פרשת שמע, ואני מאוד מאוד מדבר אליי, אבל זה גם בנה לנו מבנה, קודם כל זה הופך את ויומר לביום רק על פי אותה מתודה. וגם עלה פה איזה רעיון, שאולי קריאת שמע בנויה בסימטריה, אבל לא שלוש מול שלוש, אלא שתיים מול שתיים, ופרשת ציצית היא החוט שמקשר ביניהם. הוזכר גם ש... זה דבר מאוד מרכזי ללימוד היום, שעשרת הדיברות נמצא בקריאת שמע של המקדש. ראינו שיש סוגיות שבהם הסוגיות שואלות למה הוא נפל בגבולין, וראינו שהירושלמי מכניס את עשרת הדיברות גם בתוך קריאת שמע של גבולין. עמדנו על כך שקריאת שמע שיש בה, מתחילה בעשרת הדיברות, היא קריאת שמע אחרת מקריאת שמע שמתחילה בשמע. ו... למה עשרת הדיברות הגיע לקריאת שמע? זה לא מאוד מסובך. כתוב, היו הדברים האלה, והדברים האלה הם עשרת הדיברות. מה שנבקש היום להשלים, זה קודם כל נתחיל בהתבוננות קצת על בלק, כי הלימוד של הדיון בשני התלמודים, על האם לקבוע את פרשת בלק, היא בעצם מחדדת עבורנו את השאלות האלה שעלו לנו.
כן? מה כן נשמע?
על פי מה הכניסו, לפי מה הם בחרו. כן, שאלה שנייה שנרצה לברר אותה, זה איך פרשת ויומר בסופו של דבר הצטרפה לקריאת שמע של ערבית, מה עומד מאחורי זה, מזה גם להתגלגל, אנחנו נרצה ככה להעמיק היום בקשר בין זכירת יציאת מצרים לבין קריאת שמע. בסדר, בואו נצא לדרך, בואו נתחיל, יש לנו הגמרא ב-י"ב עמוד ב', מה אומרת לנו הגמרא? אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רבי יהודה בר זווידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. מפני מה לא קבועה? משום תורח ציבור. עכשיו הגמרא מנסה להבין על מה ולמה, אני שואל אתכם, אם הייתי אומר לכם לבחור פרשה כבקשתך, מישהו בכם היה חושב על פרשת בלק?
זה שאני לא חשבתי על חצי
מהשעשה. אוקיי, בסדר, אוקיי. אז מי טיימן? אילמה משום דכתיב בה אל מוציאה ממצרים, אילמה פרשת ריבית, פרשת משקלות, דכתיב יציאת מצרים. מה עולה כאן מפורש בחשיבה של הגמרא? שמה אני צריך להכניס לתוך קריאת שמע? פרשה שיש בה יציאת מצרים.
הדיון הזה בפרשת בלק, כשיש לנו בראש כאילו כבר ביומר, או שאין לנו כאילו... דנים על היציאת מצרים שהתכנס, ואז כאילו בלק ויומר הגיעו לקו.
מצוין, מצוין. אם הסתכלת בקונטרס קריאת שמע, שצורף ככה לקלאסרו, סבי הרב סולובייצ'יק מתלבט בשאלה הזאת. הוא שואל את עצמו, האם הגמרא הציעה שפרשת בלק יהיה בנוסף לפרשת ויומר, או האם שפרשת בלק תהיה במקום ויומר? כמו שאמרת, הגיעו לקו הגמר, כן? כלומר, אני אסביר קצת את קו החשיבה שלו. יש שם משהו שהוא לא מתמודד איתו, וזה מאוד מאוד חסר לי כשאני קורא את הדברים שלו, אבל יש לו איזושהי בהירות שחייבים לקרוא את יציאת מצרים בתוך קריאת שמה, באמצעות קריאת פסוקים. יש לו איזושהי בהירות כזאת. מי שהכין יודע שאין בהירות כזאת בסוגיות, הייתה לו בהירות כזאת, ולכן הוא בעצם אמר לעצמו, אבל לא ברור איזו פרשה חייבים לקרוא, אז נעשה תחרות בכל הפרשיות שכתוב ביציאת מצרים, ואחת מהן נקרא. כלומר, על רקע זה כאילו מעדיף לקרוא את הגמרא, שפרשת ויומר כבר נכנסת מכוח מה? מכוח? לא, מכוח יציאת מצרים. אז בואו נחליף אותה בפרשה אחרת על יציאת מצרים. בסדר? כלומר, הוא בכלל, כל מה שאמרתי לכם מהספרי, זה לא נמצא אצלו, כן? כי לפני שאמרתי לכם מהספרי, למה אני אומר פרשת ויומר? לא בגלל יציאת מצרים בכלל. ואני אומר אותה כי כתוב וזכרתם, אז אני קורא את הפרשה הזאת, כאילו אי אפשר להזיז את ויומר מהבוקר. לא עולה על הדעת, ויומר הוא יצוק בבטון לפי הספרי, נכון? זאת אומרת, הצורה שהוא מציג, כאילו אם אני אומר, קוראים, ברגע שאין לך חשיבה שכתוב בפרשת ויומר לומר פרשה, ברגע שזה לא כתוב בתוך הפרשה, אז היא יכולה להיות מועמדת להחלפה. בסדר, זה מוסכם, מובן? ניתן, אתה איתי? כלומר, אם ויומר נאמר, אני אבדוק מיד, למה אומרים ויומר? ויומר נאמר בגלל יציאת מצרים, יש פה איזה רעיון שעדיין לא מצאתי את התשובה עליה, ולמה אני רוצה לקרוא את פרשת יציאת מצרים? למה? אני קורא את שמה בעיה עם שמה, דיברת מה ושוכמך ובקומך, אבל למה לקרוא את, מי אמר לנו? אז בוא ניקח אחר, מה שהגמרא בעצם אומרת, ומיד קלטה את זה בצדק, זה שאם הבחירה בפרשת בלק הייתה משום יציאת מצרים, יש פרשיות הרבה יותר מוצלחות. בעיקר במה הן מוצלחות? בקיצור שלה. אתה אמרת מפני תורח, ציבור. ברור שזה, בוא ניקח אחד ממוקד שמדבר רק יציאה, מה אתה צריך את כל פרשת בלק? נכון? אבל אם נשאל את עצמנו, כאילו, מה עובר בגמרא פה, כאילו, אני אומר, נעשה תכף לפענח את זה. בגמרא, כאילו, יש בהירות שחייבים בתוך קריאת שמה של יציאת מצרים. וכאילו, אני רואה, אז בוא ניקח פרשייה שזה כתוב בה. אבל היא לא מסתפקת בזה, ומה היא מציעה? אלא אמר רבי יוסי בר אבי, משום דכתיב בה, היקרא, קרא, שכב, כארי, וכלבי, מי הקימנו. נו, אז מה? אז מה אומר רש"י? שמתם לב? מה רש"י אומר? דדמי לבשוכבך ובקומך. שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו ובקומנו. לשכב שלווים ושקטים כארי וחלבי. זה נורא נורא יפה הדימוי הזה. הרי אריה, אתם יודעים מה הוא עושה רוב הזמן. הייתם בגן חיות פעם? רוב הזמן ישן. והוא מרגיש בטוח. למה הוא מרגיש בטוח? כשאתה ישן, מי שומר עליך? אז התשובה היא... מי יתחיל עם אריה? מה אתה משוגע להתחיל עם אריה? כאילו, אריה יטרוף אותך, כן? כאילו, אריה יכול לישון בשקט, כן? אז קודם כל, מה אני רואה? אני רואה פה שיש פה בשוכבך ובקומך. שמתם לב לזה? כאילו, עוד פעם חזר, אבל שימו לב, זה לא לגמרי דומה למה שהיה בשוכבך ובקומך בשמה והיה עם שמוע. כי מה הנקודה המרכזית בשמה והיה עם שמוע? שמה היה? כתוב ודיברת בם. אוקיי? כתוב ושינותם לבניך ודיברת בם בשוכבך ובקומך. אבל אחרי שהתקבע שתי פרשיות שכתוב בהם בשוכבך ובקומך ייכנס לקריאת שמה, אז כאילו, אז בוא נמצא עוד פרשייה שהיא מדברת על בשוכבך ובקומך. אבל האמת שחסר פה משהו מאוד מרכזי. מה הדבר שחסר? תגידו לי אתם. שלא כתוב. ודיברת בם. אבל, כלומר, זה ברור שהרעיון להכניס את בלק הוא מתקשר לצורת החשיבה הבסיסית שבחרה בפרשיות שמה. כלומר, אם אני בוחר כי היא אומרת משהו חשוב, או אם אני בוחר בגלל שהיא מדברת בשפה של שמה והיה עם שמוע, שימו לב אבל שהיא לא מדברת לגמרי בשפה של והיה עם שמוע, מה שכמובן מסביר למה בסופו של דבר זה לא נכנס, נכון? אבל אם נמסק להקשיב קצת לרשי הזה, כאילו הרשי הזה הוא באמת רשי דעתי מאוד יפה, כי הוא כאילו מסכם איזה רעיון מאוד מרכזי שנמצא בקריאת שמע וברכותיה, ורעיון מאוד מרכזי שנמצא במסכת ברכות פרק ראשון כמעט לאורך כל הפרק, וזה שאהבת השם שאנחנו מכריזים עליה בקריאת שמע היא ביסודה אהבה. יש פה חתן, אהבה זה מערכת יחסים, והיא בהגדרה הדדית, נכון? ואהבת את השם אלוקיך, מה אנחנו אומרים ברכה לפני כן? הבוחר במו ישראל באהבה. מה אומרת הגמרא בדף וב? הגמרא בדף וב אומרת שעם ישראל מניח תפילין, ומה הוא מכריז בתפילין? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ומה הוא מכריז בתפילין שלו? ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ. כן, מימד השמירה עלה בגמרא של קריאת שמע על המיטה, כלומר, בעצם כשאני מדבר על אהבת השם, על האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, על המחויבות שלי כלפי הקדוש ברוך הוא, אני גם מדבר, אני מדבר בעצם על הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא, והקשר הוא בא לידי ביטוי בהדדיות, והיות והקשר בא לידי ביטוי בהדדיות, אז אני, יש פה איזה רעיון שרצו באמצעות פרשת בלק לבטא איזה רעיון, רעיון ש... שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, כן? אני קורא את הרשי המקסים הזה, רשי אומר, שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו ובקומנו, לשכב שלווים ושקטים, כערי וחלבי. אז אם אני כאילו שואל את עצמי, איפה רצו לקחת את הפרשת בלק? כי פרשת בלק הוא משלים את הרעיון שנמצא בפרשיות של בשוכבך ובקומך. לאמיתו של דבר, מה כבר נוכל להגיד לעצמנו? בפועל לא בחרו בפרשת בלק. למה לא? אז מה הגמרא אומרת? בגלל התורח, נכון? אז הגמרא מעשה בי, מה התורח? תגיד רק את הפסוק שאתה רוצה. מה בעצם הגמרא אומרת? שלא, חייבים לקרוא את כל הפרשה, את כולה, נדבר על זה גם בהמשך כשנגיע לויומר. חייבים לקרוא את כל הפרשה, והיות וחייבים לקרוא את כולה, זה או הכל או לא כלום. אז זה לא רק שזה ארוך, אלא בוא נגיד יד על הלב, לא היו אומרים את כל פרשת בלק, הוא גם לא ממוקד. כלומר, תראו לעצמכם שהיינו אומרים 70 וכמה פסוקים בקריאת שמע. וכל מה שרצינו זה קרה שכב קרי, כן? אף אחד לא היה כבר שם לב. כלומר, התורח הוא לא רק הזמן, אלא שהוא לא ממוקד. אבל אם אני שואל את עצמי, האם הכמיהה של הסוגיה, בוא נכניס לקריאת שמע פסוקים, שמשוחחים עם שמע ומשלימים את התמונה השלמה, כן? האמת שחכמים קיימו את זה רק לא דרך מה? לא דרך פרשת בלק, אלא איך הכניסו את הרעיון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו?
הברכות.
דרך הברכות, כמו אנחנו חוזרים פה בעצם עוד פעם לנושא שנלמד פה לפני שבועיים. ברכות קריאת שמע, כן יצחק, מה אתה אומר?
זה יכול להיות גם לאהוב, זה יכול להיות גם... זה על הרצף הזה, אבל כאילו שהקדוש ברוך הוא כלפינו, כאילו ייחוד עם ישראל, אנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא, והוא מייחד את עם ישראל, כאילו, כמו שאמרת, בגמרא בדווה, וכולי, כאילו, זה לא חייב להיות דווקא אהבה, וזה לא דווקא ברכות, זה יכול להיות גם בפרשיית ויומר בעצמה, של...
מצוין.
ביתם קדושים.
מצוין, אנחנו נסתכל עוד מעט עוד יותר בויומר, אבל אני רק אומר, כאילו הרעיון שעולה פה בפרשת בלק, בהסבר של רשי לגמרא, שרציתי בעצם לעשות השלמה לתמונה המלאה שמה שאני רוצה להגיד בקריאת שמע. כשאני אומר ואהבת, אני רוצה להגיד שיש אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אנו מאמיריך ואתה מאמירנו. אבל מה לעשות שהפרשה שכתוב בה ודיברת בם, היא לא אומרת את זה, נכון? כי היא נותנת רק חצי של המשוואה, כן? אז רצו להביא פרשה אחרת, שאני חוזר, לא כתוב בה להגיד אותה, אין בה את הבטון של... ודיברת בה, וסחרתם, זה לא נמצא בה, אבל היות והיא משורשרת לפרשת שמע, כאילו משוחחת איתה, רצו להגיד, בסופו של דבר, מה שלוי אומר, בעיניי זה דברים מאוד נכונים, בסופו של דבר, חכמים עשו את זה באמצעות ברכות קריאת שמע, לא דרך פרשיות אחרות, אלא דרך ברכות קריאת שמע. אני גם רומז פה כמובן, כולכם הבנתם, שאתם אולי כבר יודעים את העמדה שלי, שהדרך הפשוטה יותר בספרות התנאים שבה צריך להזכיר את יציאת מצרים הוא לא באמצעות פרשה אלא באמצעות מה? בתוך ברכות קריאת שמע. זה, אז הנה חזרתי עדיין על החידה, כמו שימו לב. אז נגיד זה לא ויומר יציאת מצרים, ויומר זה מה? זה מצוות. ואז זכר יציאת מצרים עובר לברכות קריאת שמע. עדיין, מה אני רואה? שדי ברור לחכמים שמי שקורא את שמע, מה הוא צריך יחד עם זה לעשות? לדבר על יציאת מצרים. זה אין בפרשיות של שמע והיה עם שמוע. אז איך תעשה את זה? ברכות קריאת שמע. אבל זה אותו רעיון. כנראה שאין תמונה שלמה, אין אמירה שלמה של קריאת שמע, אם היא לא כוללת בתוכה את ההזכרה של יציאת מצרים. ואין אם זה בפרשה, אז צריך לעמוד על, על, על החידה, על הסוד, באיפה זה מגיע. כן, הרקע הזה בואו רק נראה, ואז ניכנס לתוך הסוד. הגמרא שואלת, ולמה קבעו את פרשת ציצית? עכשיו, כל מי שקורא את הגמרא הזאת, מיד רואה את התשובה, שבואו נראה, אמר רב יהודה בר חנינא, שיש בה חמישה דברים. מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, דעת מינים, הרהור עבירה, הרהור עבודה זרה. תראו, הבבלי לא מכיר את הדרשה של הספרי וזכרתם. היא מובאת בבבלי מנחות דף מ"ג, ושם היא מתפרשת אחרת. כלומר, הרעיון שנגיד ויומר, בגלל שהיא בתוך הפרשה יש איזשהו ציווי לומר, הבבלי לא מקבל את זה, הוא לא מפרש כך את וזכרתם. לא מפרש אותו כך. בעצם הבחירה בויומר, אם כך, זה, הוא הופך את ויומר לפרשה שמאוד שונה מפרשיות שמע והיה עם שמוע. היא נבחרת יותר בדומה לפרשת בלק. בסדר? כמו איך היא נבחרת יותר דומה לבלק? כי אני אומר, היא משורשרת איתה, כאילו, יש בה תכנים שמדברים, כן? שגם פה הכניסו את מצרים, אבל ברור לכל מה שקורה, פתאום אני שם לב ששכחתי להשלים משהו על בלק, אוקיי? אז בסדר להשלים אותו כרגע? אני אעשה rewind, אוקיי? את הירושלמי ראיתם על בלק? זה איך נתתם לי להתקדם ונתתם לי ככה לברוח. מה זה נורא? שאתם לא עוצרים אותי כשאני טועה.
באתי להגיד שזה לא דווקא
רשי. זה פשוט ברח לי, כן. אז מה אומר הירושלמי על בלק? בואו נקרא את זה, זה ירושלמי מדהים, כן? הירושלמי אומר שלא להטריח על הציבור, רב חונה אמר מפני שכתוב בשכיבה וקימה. זה בואו, רשי הוא על פי הירושלמי. רבי יוסי אומר, מפני שכתוב בין יציאה ומלכות. שימו לב למלכות, אני רוצה כי מלכות זה מדבר על מה? אני אגיד את זה על רגל אחת. אתם יודעים שיש בתורה מחסור חמור מאוד בפסוקים של תארים את הקדוש ברוך הוא כמלך? יודעים את זה? יש אינפלציה בנביאים או בכתובים. בתורה כמעט ואין. איפה זה בא לידי ביטוי? בראש השנה, בברכת מלכויות. לא מצליחים למצוא פסוקי מלכויות, נכון? יש פסוק מלכויות אחד בלבד, בולט. והוא מה? אחד בולט, הכי בולט בתורה. השם ימלוך לעולם ועד, נכון? שזה יציאת מצרים, שימו לב, עוד נחזור לשם, אוקיי? תקנים לראות כאילו מלכות, יציאת מצרים קשורה במלכות, אז אנחנו עוד נחזור לזה. והיא בישור על מלך, שאלה ענקית בפרשנות של הפסוק, מי זה המלך שם? זה הקדוש ברוך הוא, זה משה, זה לא. אתה מוזמן להסתכל שם בפרשנים ולקבל סחורחורת. והאחר זה בבלק, בבלעם, תורת מלך בו. כמעט כאילו, עכשיו מי הוא הפסוק הרביעי שמשלים? כי אין ארבעה פסוקים, הרי צריך ארבעה פסוקי תורה. מי הרביעי שמשלים, יודעים? אתם לא זוכרים בעל פה את מלכויות? אני אומר לך, תהיו בעלי תפילה, תדעו בעל פה. ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה פסוק מלכות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כי כשאתה אומר, השם אלוקינו, אתה אומר, הוא המלך שלי. אז הרעיון של הזימלה, בעצם מה אומרים? אני רוצה פסוקי מלכות. עכשיו שימו לב, שאם אני מסתכל כאילו, את מי מכניסים לתוך קריאת שמע? אלו, אני חוזר, זה לא פסוקים שכתוב, בדיברת הבא, אבל... אז הולכים למקומות המלכות האחרים בתורה, אחד זה בלעם, והשני זה יציאת מצרים. ואני חוזר עליה, כששאלתי אתכם קודם, איפה הבאת לי את הרעיון שצריך להגיד יציאת מצרים בקריאת שמע, כן? אנחנו מתחילים להגיד משהו, כי יציאת מצרים הוא מלכות, וקריאת שמע הוא מלכות, כן? אז עכשיו, אבל אם זה ככה, אז זה קישור תמטי, שימו לב, ולא קישור של, כי כתוב ודיברת מה, כי ההבדל העצום, בין מה שעלה בספרי, שאני בוחר פסוק, פרשה שכתוב בה להגיד. ומה שנאמר עכשיו הוא, שפה עכשיו אני מחפש קשרים תמטיים. אני אומר, שמע ישראל זה מלכות, בוא נראה פסוקי מלכות. אני אומר, בסדר, אתם רואים את ההבדל? כן, אני רואה, שכתוב בשוך בך ובקומך, שם כתוב בשוך בך ובקומך, ומשלים את הרעיון. אני באמת מאמין שההשלמה התמטית נעשתה בברכות קריאת שמע. בסופו של דבר, בפרשיות זה לא מתאים לעשות את זה. אוקיי? עכשיו, כן, אליאל רצה לשאול, אבל כן.
לא, איפה כתוב בגלל מה שצריך לדבר
בם? לא כתוב. אז בשיעור הקודם דיברנו על זה, שכתוב וסחרתם, אז הספרי אומר, סחרתם זו פרשת שמע. דיברנו על זה שבלשון החכמים, השורש זכר זה לא לזכור בראש, זה להגיד. כמו זכור את יום השבת הקדשו. בסדר? כן, יצחק.
הערת שוליים, מה היחס בין הבבל לירושלים בסוגיה של רבי יוסי ברבים ורבי יוסי ברבון?
זה אותו בן אדם, רק זה הבדל במפטף, שהוא בא לידי ביטוי בכתיב. הם לא אומרים אותו דבר. בוא נראה. הבבלי זה רבי יוסי
ברבין, משום בכתיב בהיקרא, קרא שכב
כערב. כן. לא יודע, אבל לא חייבים להגיד אותו דבר. עכשיו, יציאה, אני מניח שהכוונה למעלה מצרים. ככה אני מניח. נכון? אמר רבי אלעזר, לפני שכתובה בתורה בנביאים ובכתובים. פרשת בלק כתובה בתורה, כתובה בנביאים, איפה? מצאתם את המקומות? מיכה. מיכה, ואיפה עוד? יהושע, יפתח, ובכתובים בנחמיה. שימו לב שפרשת בלק היא פרשה שהיא מהדהדת בתודעה ההיסטורית, כמו נביאים, שהם רוצים להגיד לעם ישראל איזה משהו, אז מה הם עסוקים בלהגיד לו? תזכרו בסיפור של בלעם. אני אגיד לכם משהו על מה כל כך יש להיזכר בפרשה של בלעם, מה יש בה, כן? אז יש גמרא מדהימה בבבא בתרא, שמשה כתב ספרו פרשת בלעם. ומה בעצם השאלה הענקית שעולה? פרשת בלעם זה לא חלק מהתורה? מה זה משה כתב ספרו פרשת בלעם? אז רש"י שם אומר, כי פרשת בלעם היא כאילו יחידה עצמאית, כי בלשון רש"י בבבא בתרא, רש"י כותב, אני מקריא, אף על פי שאינם צורכי משה תורתה סדר מעשיו. פוס, מה זה? וכאילו, מה בעצם רואים באותה גמרה? כאילו פרשת בלעם היא איזו יחידה מובחנת. במה היא מובחנת? אז זה כנראה קשור בחלק לדמות של בלעם. כאילו מי הנביא של פרשת בלעם? כביכול לא משה אלא בלעם. אני אשתף אתכם איזה רעיון ככה, שמעתי פעם מסבא. הוא דיבר, הייתי נוסע אליו בקיץ, אז הייתי שומע דברי תורה משלח והלאה, בסדר? אני זוכר אותו מדבר פרשת בלק, כאילו, הוא שאל את עצמו, האם עם ישראל שיושב, שוכן משבטה במדבר, בכלל מודע למה שקורה למעלה? הרי כל מה שקורה במדבר, כמו שם הוא הורה, ממתה, הוא מכה, עושה ככה, פתאום הוא אומר, עולה מישהו לזהר, הוא מסתכל עליך, כן? ולמטה לא קורה כלום. בעצם מי שומר עלינו בפרשת בלעם? הקדוש ברוך הוא. זה שמירה מוחלטת שלו, כן? כאילו, אם אתם הולכים לפסוקים ביהושע, הפסוקים ביהושע הם ככה מדהימים, כי ביהושע, מה זה כאילו מוכיח? זה מוכיח על האהבה הבלתי נגמרת של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והוא כותב, ולא אביתי לשמוע לבלעם. זה כמעט מזכיר את הגמרא בברכות, בפרק ראשון, שמה היה כוחו של בלעם? אמרתם את האגדתות? ידע לכוון את הרגע. מה הכוונה? בלעם, הוא היה איש עם כוחות שיודע לתקשר עם העולמות העליונים, אבל הוא רצה לתמרן אותם לרצונות שלו. כי בלעם הוא דמות קלאסית של אדם עם כוח, שבמקום לשאול מה השם רוצה, הוא מנסה להפעיל את הקדוש ברוך הוא. כאילו הוא לא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עובד אצלו. וכביכול, היות ויודע את הסודות, זה היה אמור לעבוד. כאילו מה היה הנס, מה אומרת הגמרא? הוא לא כעס באותו רגע, באותם ימים. כמו במילים אחרות, עבור יהודים במשך הדורות, פרשת בלעם היא סמל להשגחת הקדוש ברוך הוא עלינו. לכן הנביאים יחזרו עליה. בתורה, בנביאים, בכתובים, תראו איך אני שומר עליכם, כן? טוב, חזרנו שזה רעיון, כי להגיד זה כתוב בתורה, בנביאים ובכתובים, זה מדבר את הרעיון, זה רעיון חשוב, כן? מצוין, ובמילים אחרות, זה חוזר, זה מאוד דומה למה שאני אמר קודם ברש"י, על מבחינה תמטית.
וגם חלק מהשאלה, כאילו בעניין של בסוף נהיה לי התשובה, זה לא כי זה באמת, כאילו, כמו שאמרת, המוקד, הוא צריך להיות מוקד של בחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, ולכן ברור שיציאת מצרים מציגה את הרעיון הזה הרבה יותר טוב. ולכן גם נהיה לי הפרשה של ויאמר יותר מתאימה לשם.
כן. מעולה. בסופו של דבר, ויאמר מדבר עם אותם פרמטרים, זה מה שאתה אומר. כלומר, אם אני כאילו מקשיב למה חיפשו בפרשת בלק, אז אני מסכם, בסדר? קודם כל ברור שהוא לא עונה לקריטריון שהצליחו שמה והיה עם שמוע, ולכן כאמור הוא לא נבחר. זה לא צריך להתפלא. ודאי, מה היה אבא אמינה? כי זה עומד ברקע השאלה. אז איך ויומר נבחר? כי גם ויומר, אני אומר, לולי הספרי לא מתאים, כן? אז ראינו כאן, זה ניסיון, זה למצוא קישורים בינו לבין פרשיות שמה, לראות אותם כמשלימות את המעטפת שלו. זה מה שאני בעצם רואה פה לנגד העיניים. זה מאוד מאוד קרוב למה שהגמרא אומרת על הסיפור הזה של פרשת ויומר. בהיעדר לגמרא דרשת הספרי, כי היא לא מקבלת אותה, היא מפרשת אותה אחרת. אז מה נשאר לגמרא להגיד? אותו כיוון. כי פרשת ויומר משלימה לדברים שהיו בשמה והיה עם שמוע, כן? וזה כמעט ברור מהגמרא שהדבר המרכזי הוא שויומר משורשר לאיזה פרשה? לוויה עם שמוע. כי וויה עם שמוע מדבר על מצוות, ועל מה ויומר מדבר? על מצוות, כמו אני קורא את זה, כן? חמישה דברים. אתם יודעים מספור עד חמש? כי הגמרא הרבה פעמים לא יודעת. כן, לא, תדעו, זה סיפור ענק. תמיד הכותרות בגמרא הן פלוס מינוס, בדרך כלל. בסדר? 10 קדושות הן, כמה יש ברשימה? 11. זה דבר מאוד מפורסם, אוקיי? תצווה ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, דעת מינים, הרהור עבירה, הרהור עבודה זרה. עכשיו, כשאני מסתכל על הדברים האלה, תעזרו לי, אז עול מצוות ומצווה ציצית מקושר הרבה יותר טוב, לאיזה פרשה? והיה עם שמוע, ולמי דעת מינים, הרהור עבירה, הרהור עבודה זרה, מחובר טוב? לשמה. שמים לב? זה כאילו לקחו פרשה שהיא יודעת להשתרשר עם שתי הפרשיות הקודמות, אבל היא נבחרת לפי הבבלי, לא כי כתוב בה להגיד אותה, אלא כי היא משלימה את זה, כן? זה בעצם מה שנאמר פה, כן? עכשיו רואים שיציאת מצרים הוא אחד מתוך שש, שימו לב, בסדר? אז לבוא ולהגיד שפרשת ויומר נבחרת כדי לבטא באמצעותה יציאת מצרים, זה לא להקשיב טוב למקורות, כן? גם הרמב״ם, שאני מקווה שלמדתם, שבסופו של דבר הרמב״ם טוען שפרשת ויומר בלילה נבחרה כדי לקיים יציאת מצרים, גם הוא, כשהוא מסביר בהלכה ב' למה בחרו בויומר, הוא לא אומר בגלל יציאת מצרים, הוא לא נבחרה לבוקר בגלל יציאת מצרים. אני חוזר על הערת הגמרא קודם, רצית יציאת מצרים? תגיד, מידות ומשקלות, זה פסוק וחצי, זה כלום, זה בית הקצר. לא יבחרו בויומר רק בשביל יציאת מצרים. כן, לשון הרמב״ם, ואחריה, והיה עם שמוע שיש בה ציווי על שער המצוות כולן, ואחר כך פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי על שכירת כל המצוות. הרמב״ם, בסופו של דבר, איך הוא מסכם את הגמרא שלנו? שזה ממשיך את והיה עם שמוע, כלומר, בשונה ממה שאמרתי לכם לפני רגע, שאולי הוא גם מדבר עם שמה, אבל הרמב״ם אומר, הוא נבחר פרשת ויומר בגלל המצוות, וזה ברור שזה ככה. בסדר? עדיין אני חוזר על כך, שזה גם ברור, שיציאת מצרים קשורה איכשהו לקריאת שמה, נכון? והשאלה הגדולה היא, מי קישר אותה? אז לפני שאני שואל אתכם, ומי קשורה, כן, בבקשה.
זה לא שיטת רשפי, מה שהרמב״ם מזכיר? עם ללמד, ללמוד, לשמור?
אולי גם ישי חשב שבוע שעבר שביום שני צריך להעביר להנחיח יותר את רשבי, כן? אולי בוא נשאל דוגרי, האם באמת קריאת שמה וסחירת יציאת מצרים חייבים ללכת ביחד? אז מי אתה אומר שכן? מי אולי יתווכח על השאלה הזאת?
יש מקום להרער, זה ודאי.
אני רוצה לחשוב ביחד, אני מנסה להרגיל אתכם ללכת למקורות משורשם, בסדר? אני רוצה כאילו לעשות, באמת לשאול את עצמנו, אנחנו כל הזמן רואים שיש פה כזה טנגו כזה, שקריאת שמע רוקד עם יציאת מצרים, וראינו את זה בבבלי, הבבלי אמר, בלק יציאת מצרים, מידות משקלות, והיום אומר יציאת מצרים, כן? למרות שאני חוזר, הבבלי לא אומר לגבי ויומר שזו הסיבה היחידה או המרכזית, אבל וואלה, הרווחתי את זה, נכון? שאלתי אתכם, כאילו, למה זה כך ברור? אולי צריך להזכיר יציאת מצרים כל יום, וצריך גם לקרוא שמה, מי אומר שהם צריכים להיות ביחד? כאילו, מי החליט שהם הולכים ביחד? אז לפני שאני שואל מי החליט, אני שואל, האם באמת החליטו את זה? כלומר, אם באמת זה כל כך מובן לנו שמצוות זכירת יציאת מצרים, בין אם היא באמצעות ויומר, בין באמצעות הברכה, האם היא באמת נקשרה לקריאת שמע? ואני חושב שאולי, מי אולי דן בשאלה הזאת? לגמרא זה ברור, ואני שואל אותך, נועם, אני מנסה להרגיל אותך, תן לך תנאים. האם בעולם התנאים זה באמת היה ברור שמי שקורא את שמה צריך להזכיר את יציאת מצרים?
יש
תוספתא, אולי לפני תוספתא, אולי יש גם משנה, איזה משנה אולי? אולי זה מה שהמדנו. למה בתמיד? למה בתמיד? תסביר לי, בסדר? אני מישי, אבל תסביר לי, כן.
לא, יש שם...
ישי, מה אתה אומר, ישי?
המשנה שלנו, כאילו לא מדברת, היא לא מקשרת בין יציאת מצרים לישמע, היא אומרת להזכיר את מצרים בלילות בפני עצמה.
אולי יותר טוב. המשנה דנה אם צריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. עכשיו, אם לא מזכירים יציאת מצרים בלילות, מה שנראה שיטת חכמים, אז זה אומר שאני מזכיר יציאת מצרים כמה פעמים ביום? פעם אחת. עכשיו אני שואל אתכם, אם זה לא הגיוני, שאם מצוות יציאת מצרים צריכה להיות באמת, מה יותר הגיוני? פעם ביום, פעמיים ביום? אני שואל אתכם.
פעם אחת.
פעם ביום. לא, לא נשמע לכם הגיוני? פעם ביום? פעם ביום. כל יום. כתוב, למה תזכור? כל יום תזכור את יציאת מצרים. כמה פעמים ביום צריך להגיד את זה? תגיד פעם אחת. לא, זה לא הגיוני. מה אולי, תקשיבו לרב לוזר בן עזריה הזה, זה משהו מדהים. הוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה, בסדר, הוא צמח לו זקן לבן מהר, בסדר, גם אני דרך אגב, זה צמח לי מאוד מהר, סתם, אני לא באמת בגיל שלי, סתם, 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 כן, לא, אני באמת בגיל שלי, בסדר, אוקיי, אז, אבל תראו מה הוא אומר, אני לא זכיתי, השאלה איך להבין, מה זה כל כך העסיק אותו, על מה הוא מדבר, עכשיו פה כמובן השאלה איך לקרוא את המשפט הזה, אם המשפט הזה הוא, שהוא רצה שיגידו יציאת מצרים בלילות, הוא לא יצטרך לשכנע אף אחד, או אם אולי הפירוש הוא שלא זכיתי להבין למה יציאת מצרים נאמרת בלילות. שאלה מעניינת, מה דעתכם, איך צריך לקרוא את המשפט? לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, הכוונה לא היו אומרים, ועכשיו סוף סוף התחילו להגיד, או אם הכוונה לא זכיתי שמישהו יסביר לי למה יציאת מצרים נאמרת בלילות, עד שבן זומה סוף סוף יסביר לי, כן? כאילו השאלה, אני אסביר לכם כאילו את השאלה. בא בן זומה וסוף סוף דורש את הדרשה וחכמים עונים לו, כן? אז בן זומה שכנע או לא שכנע, כן? כאילו, יש משהו במשפט הזה שאם לא היו אומרים, והוא מנסה לשכנע אותם להגיד, ובן זומה עזר לו, ועכשיו גם חכמים דוחו את בן זומה, אז הוא הצליח או לא הצליח?
יש המתח, האם באמת...
השאלה אם המתח היה המקור,
המתח היה... כן, אבל השאלה כללי הצלחה, כאילו הצלחה אומר שבכלל זה רק דיון על המקור, אבל לכולם, כולי על מה צריך להזכיר.
צריך להזכיר, כן. אני מודה שזה, בוא נגיד ככה, זה יתקבל לא עוררין שמזכירים יציאת מצרים בלילות, נכון? האם, כפי שאתה אומר בשם הצלח, גם לפני כן היה, אז על מה היה הדיון? הדיון היה, האם זה המקור? האם זה המקור?
ככה.
אוקיי, מצוין, אבל... אני חושב שמה שבעצם רבי אלעזר בן עזריה קצת מבטא זה שהשיטה היותר מובנת היא עם יציאת מצרים ממצווה עצמאית ואומרים אותה בלילות ואומרים אותה סליחה פעם ביום ואם יציאת מצרים נאמרת בלילות זה כמעט כמו להגיד שהיא קשורה למה שנאמר בלילות והוא מה? והוא קראת שמה כי זה גם ברור שאיפה הוא יאמר? הוא יאמר בזיקה לקראת שמה בסדר? אני לא, אתם איתי, כאילו, כלומר, האם יכול להיות שהדיון שמתנהל פה, אם זה פעם ביום או פעמיים ביום, כן? בין אם זה דיון על הפרקטיקה, בין אם זה דיון על ההסבר, כן? אולי הוא שואל את השאלה הזאת, שמישהו יסביר לי מאיפה הוא בא יציאת מצרים בלילות? כי מה שקשה ביציאת מצרים זה הלילה. הלילה הוא החידוש.
הרב, למה?
כי הוא קיים את המצווה בבוקר, כתוב כל יום, אני פעם ביום, לולב, אני נוטל פעם ביום, אני אוכל פעם ביום, פתאום אני אותו דבר עושה פעמיים. לא, מרוב, אנחנו לא התרגלנו, מרוב שהתרגלנו, שכחנו לשאול, למה? כמו, אם זה מצווה עצמאית, היא צריכה להיות פעם ביום. אם היא פעמיים ביום, זה כמו להגיד, היא קשורה לקריאת שמה. עכשיו, אבל השאלה, אז בן זומה אמר, אני הבאתי לך מקור כל יום מחייך. אבל אני באמת חוזר על השאלה היסודית, על ההסבר, כאילו, למה שיציאת מצרים יהיה קשור? כן, ישי, אני איתך.
לא, אני מקשיב. לא נאמרנו, אבל אף פעם מפורש צריך להזכיר דווקא יציאת מצרים ביום עצמו גם. לא.
לא, כתוב בתורה.
לא, בסדר, אבל הוא דורש את זה, כאילו, הוא דורש את זה כיחידה אחת. הוא דורש את זה בכל מקרה כיחידה אחת. הוא אף פעם לא דרש את זה, אומר, שהיה לי אבא אמינה להגיד את זה רק בבוקר? לא, בוא תבין שזה בלילה, כן. אף פעם הוא לא הפריד את זה, תמיד היה ברור לבן זומה שזה גם וגם.
אבל זה הפשט אומר לך לפחות פעם ביום.
לא, הפשט הוא בכלל לא זה. תזכור את היום הזה, מתישהו, זה לא אומר שצריך לזכור את זה כל יום.
זה אבל כל יום, זה מה
שהרבה
אומר. כל ימי חייך
זה כל יום.
לא, אבל כל ימי חייך הוא דורש את זה תמיד, כי...
אני אומר ימי חייך העולם הזה, אני שואל אותך. אז חכמים חולקים על זה שמזכירים יציאת מצרים פעם ביום, וביום? אז האמת, אם הקשבת טוב לשיעור כללי של הרב איתמר, מה שאמר בסוף, בשם רב חיים מבריסק, שאם זה לא נוהג לימוד המשיח, זה מצווה לשעה, אז לכן לא מונים, אבל היא עדיין נוהגת לשעה. כלומר, זה די ברור שחכמים לא חולקים שצריך להגיד יציאת מצרים פעם ביום. אבל למה פעמיים? כלומר, אני שם על השולחן. ההסבר הכי הגיוני למה פעמיים הוא, כי קריאת שמה הוא פעמיים. עכשיו, למה קריאת שמה פעמיים כבר דובר פה הרבה? אני מזכיר שני דברים. א', הוא פעמיים כמו הקצוות. וב', עמדנו הרבה, שבמקדש מסתבר שקריאת שמה באמת היה פעם. והחידוש הגדול של קריאת שמה, של מסכת ברכות, הוא הלילה. זה החידוש הגדול. זה דובר פה כבר לא מעט. כלומר, אני אומר את זה ככה. קריאת שמה של ערבית הוא חידוש. והזכרת יציאת מצרים בלילות הוא גם חידוש. אני רוצה להציע לכם איזה, נכון, גם ערבית זה חידוש. אני רוצה להציע לכם שאולי זה מתחבא במשנה הקודמת, אחת ארוכה ואחת קצרה. לא זכינו בגלל הקצב של הישיבה ללמוד את זה, אבל יש כל כך הרבה פירושים על מה מדובר שם. כן, המשנה הקודמת הרי אומרת שהמשנה נמצאת בי"א עמוד א' למטה. בערב מברך שתיים לפניה, שתיים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך. מתי אתה תגיד דבר כזה? מקום שאמרו לקצר לא רשאי להאריך. אתה תגיד את זה בשני מצבים. א', שאתה כבר ברור לך איפה מאריכים ואיפה מקצרים, אבל כנראה שבסביבה שלך מה זה ב', זה לא ברור. יש כאלה שעדיין מתווכחים ואומרים, אולי לא, אולי אני לא אקצר, אולי פה, אולי שם. בסדר, זה מוסכם? אבל מי שאומר, מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, הוא נאבק על נוסחות הקבע. זה כמו כיצד מברכין על הפירות. זה אומר, ככה צריך לברך ולא אחרת, אוקיי? השאלה היא, על מה מוסר ואחת ארוכה ואחת קצרה, ומה זה כל המלחמה הזאת? אז אני מנצל את הזכות שאין לנו זמן, בשביל רק להציע פירוש אחד שלי נראה, בסדר? ואני לא אתן לך את כל קשת הפירושים, אבל אתם יכולים להשלים. מי שירצה להשלים גם נשמח לשוחח איתו על זה. אני נראה הפירוש הכי פשוט כמו רשי, שבערב שתיים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה, אז רשי אומר, שתיים לאחריה, הראשונה היא ארוכה והשנייה היא קצרה. ככה רשי אומר. אחת, שתיים, כלומר, הביטוי, אחת ארוכה ואחת זו, מוסה, אבל שתיים לאחריה, שהוא שתי המילים לפני כן. כלומר, יש פה איזו משנה שמתעקשת, שלתאר את אמת ויציב, או אמת ואמונה, כאילו הברכה אחרי קריאת שמע של ערבית, לתאר אותו כארוך, ותשכיבינו כקצר. עכשיו, יש פה בלגן שלם שם ברבנו תם, בתוספות, שאומר, מה זה ארוך, קצר? אני הולך איתכם להגדרה שאומרים אותה כמה ראשונים, שארוך, קצר זה לא כמה מילים, אלא ארוך זה ברכה שהיא פותחת בברוך וחותמת בברוך, וקצר זו ברכה שהיא או פותחת בברוך או חותמת בברוך. עכשיו, מה הסיפור מאחורי פותחת בברוך וחותמת בברוך? יש רש"י מדהים בדף מ"ו, אני דחפתי את זה במהלך סדר בוקר לתוך הדף. רש"י אומר, ברכה ארוכה, למה היא פותחת בברוך וחותמת בברוך? למה? אז אומר רש"י, כי לאמיתו של דבר, אתם יודעים מה יש בברכה ארוכה? יש שתי ברכות שמה עשו להם? הצמידו אותם. מה שרש"י אומר, ברכה קצרה זה ברכה עם תוכן אחד. וברכה ארוכה זה ברכה עם שני תכנים. אז היא פותחת בברוך וחותמת, בגלל שיש שני תכנים. רש"י למשל מביא כדוגמה קידוש. כן, אז רש"י אומר, למה ברכת הקידוש היא? ברוך אתה ירחם שקדשה מצוותיו ורצבנו ושבת קודשו אבותינו הנחילנו זכר למעשה בראשית. פה גמרתי ברכה, נגמר, לא? תחילה המקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. שלום, בוא נשתה את היין. ואז מה אני ממשיך? וקיבלנו והנחילנו השם אלוקינו אמרנו שבת קודשך. אני אקריא לכם את הרש"י הזה, בסדר? אני מתחיל לברוח לי הנוסח, אז אני קורא את רש"י בפנים, בסדר? הנה רש"י אומר, הנה אני קורא. תם ברכת הפירות מצוות פותח ואינו חותם, שנדקו לחד ההודעה, חד ההודעה זה תוכן אחד, ואין הפסק דבר תחינה או דבר אחר בתוכה, כמו שיש בקידוש, כי הוא יום תחילה למקרה קודש והנחילנו. אז רש"י אומר, יש פה שתי ברכות, ברכה אחת, תודה שיש קידוש, ברכה שנייה, הנחילנו השם אלוקינו. ברכה ארוכה עם שני תכנים. עכשיו, אם הדבר הזה מתיישב על לבכם, האם יכול להיות שברכת ואמת ואמונה, או אמת ויציב של הלילה של ארץ ישראל, נקראת ברכה ארוכה בגלל שמה יש בה? יש בה את אמת ויציב שמאשר את קריאת שמה, וכבר דובר פה המון, שאמת ויציב הוא בנועד לאשר את קריאת שמה, ואליו מה הוסיפו? את יציאת מצרים. לכן זה ברכה ארוכה, לכן גם למה צריך להגיד אחת ארוכה? כי זה לא מובן מאליו שאת יציאת מצרים מוסיפים, בכלל מוסיפים בלילה, אבל הוסיפו אותו שם. כלומר, אם אני, אם הפירוש הזה יכול להתיישב על הלב, תראו למשל את התוספתא. מה התוספתא אומרת? על הקוראת, שמה צריך להזכיר יציאת מצרים באמת ויציב. מה ברור? שאמת ויציב קדמה למה? קדמה ליציאת מצרים. קודם כל היה כבר אמת ויציב. עכשיו מה אומרים לך? את יציאת מצרים, מה תעשה? תכניס אותו לתוך אמת ויציב. והאמת ויציב של הערב הוא באמת מורכב משני חלקים. גם אצלנו זה ככה, עד אין אלוקים זולתך, אני אומר כרגע לבוקר, עד אין אלוקים זולתך, גמרנו לאשר את קריאת שמה. ומעזרת אבותינו, מה אנחנו מתחילים בעצם? לדבר על, על יציאת מצרים, נכון? נשימו לב לדבר הזה. כלומר, אני בעצם, אני רוצה לסכם כאילו את מה שמוצע פה. ש... אולי הדיון התנאי, האם זכירת יציאת מצרים בלילות, כלומר אני מתרגם אותו, האם הוא פעם ביום או פעמיים ביום, היא בעצם הצפת השאלה, האם זכירת יציאת מצרים זאת מצווה נוספת, צריך לזכור את יציאת מצרים כל יום, או האם היא בעצם צורפה לקריאת שמה, כאמור, אם בברכות או אם באמצעות פרשת ויומר. למה, כלומר, זה לא, אולי זה עוד בדור יבנה דנים בשאלה הזאת, בסדר? עכשיו, אם נשאל את עצמנו, בא לרעיון שהיה צריך לצרף את יציאת מצרים בקריאת שמה, מאיפה קודם כל הוא לקח את זה, בא לרעיון? מאיפה, מה אלו רוח הקודש, כאילו, למה הוא חיבר אותם? לא יותר פשוט, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, שלא נקשר ביניהם, כאילו, לשמה הוא קישר ביניהם, או אסמך מה? אז, כן, בבקשה.
אולי משבת, ששבת היא גם קשורה לבריאת העולם, השם אחד,
השם בראת
העולם, וגם
יציאת
מצרים, השם
החרבנו. שתי הדיברות, כאילו דיברות ראשונות
ושניות. אפשר לומר גם.
מעולה. אז אני רוצה, אני לא מבטר לך, אני רוצה שאתה תנסה יותר טוב, ואני רוצה שנחבר את השיעור הקודם לשיעור הזה, ולראות איך הכל מתקשר. ישי, אתה רוצה כבר להגיד?
לא, מעשרת הדיברות.
מעולה. אם אני נזכר שקריאת שמה של המקדש התחיל בסרט הדיברות, עכשיו תגידו לי אתם מה הפסוק שפותח את סרט הדיברות. אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים, מבית העבדים. יציאת מצרים היה הפתיח של קריאת שמה של המקדש. ככה התחילו אותה. אני חוזר לסברה היפה שהוזכרה ביום שני, לא שלי, של אהרון שמש. יהיה הסבר אשר יהיה איך ויומר הגיע למקדש. אבל מה הפסוק החותם של ויומר? עכשיו, אהרון שמש אפילו חושב שבשביל זה בחרו אותו, שימו לב, שונה מכל מה שאני אומר לכם, שבחרו את ויומר בגלל המצוות, בחרו את ויומר כך הוא מציע, לא יודע אם הוא צודק, בשביל לעשות...
וסיום.
פתיחה וסיום באותו פסוק, אבל אני אומר את זה בצורה הבאה. רגע שמתחילים להנחיח בתודעה, שעשרת הדיברות היה התחלה של יציאת מצרים, פתאום זה כמו אור שמקב, מסנבר את העיניים. ברור שמזכירים יציאת מצרים בקריאת שמע, כן? כאילו בוא ננסה להבין, אולי הרקע לדיון על... רגע, יציאת מצרים קשורה לקריאת שמע, או איפה מכניסים אותה, היא בגלל שעשרת הדיברות מה קרה לו. עד שהגעתי למסכת ברכות, אני בדור יבנה, בן עזאי, אני בן זומה, בסדר? בגלל זו בן עזריה, כבר אין עשרת הדיברות. עכשיו בעצם מה השאלה שאפשר להגיד של נדונה? האם אני... אז יציאת מצרים יצא. או אם אני ממשיך מה לעשות? להנחיח אותו, והשאלה היא איך, ואתם כבר מבינים ש... את שתי האופציות שעלו פה, האם אני ממשיך להתעקש שוויומר צריך להאמר, לדעת הרמב״ם ורשי, ההתעקשות הייתה על ויומר. שאני אומר, אם ארון שמש צודק, אז ויומר נבחרה בשביל יציאת מצרים. וואי, זה כאילו, זה, כאילו פתאום הפירוש שלהם הוא יותר, יותר מדבר אליי. פתאום, אני אומר לכם שנים, לא, אני ממש, אני כבן 70 שנה, וכאן כבר למען, ולא זכיתי להבין את הרמב״ם הזה במשך 30 שנה. מאיפה הוא חשב שהוא דוחף לי את ויומר לתוך המשנה הזאת? הרי כתוב במשנה הבאה שויומר לא נוהג בלילה. הגרא כל כך שכנע אותי כל ה-30 שנה. באמת, הגרא והשגתרי, אמרתי, בטוח שהם צודקים. שמה מדובר במשנה הזאת? להזכיר אותו בברכות קריאת שמה. אני עדיין חושב שזה הפשט. אבל אני אומר, בכל זאת, אם יש קיום לדברי רבינו הרמב״ם, אז אני אומר, אם חושבים שויומר קשור לעשרת הדיברות, אז עשרת הדיברות ברח לנו בגלל האפיקורסים, אבל לא ניתן לויומר לברוח, בסדר? אני אומר, לשיטת השגת אריה והגרה, נגיד, נהיה חייבים להזכיר אותו, ואז חזרנו לרעיון, שמה עושה ברכות קריאת שמע, היא הדרך מה לעשות? להשלים תכנים שנראים לנו שחשוב להגיד אותם, למרות שמה, שהם לא בתוך הפרשיות של שמה. כן, אישי.
חברות, ראינו את הנקודה הזו, מעד שהירושלמי גם מצמיד את אותה בעיה שהייתה בין עשרת הדיברות לפרשת בלה, כאילו.
נכון.
הוא עושה עצמדה, הוא מדבר על פרשת עשרת הדיברות.
מעולה.
למה אנחנו לא יכולים לעשות את הדיברות, את הרום את המינים, ואז עושה אותו דבר לפרשת בלה, כאילו, כביכול, היה את עשרת הדיברות, לא אכלנו, ניסים להביא את פרשת בלק בשביל להזכיר ביציאת מצרים, לא יכולים, אז בואו נכניס את זה עכשיו לפרשת ויומר, ואז יוצא כאילו ששמה הוא מחליף את עשרת הדיברות, ופרשת ציצית כאילו מחליף את, כאילו בפרשת ציצית אני מחליף את יציאת מצרים.
בדיוק, הפרשת ציצית דובר פה עכשיו הרבה משוחחת עם ויהיה עם שמוע, אבל היא גם משוחחת עם עשרת הדיברות, בסדר? שנעלמה לנו, אז אולי ויומר, אני אומר, גם אם זה לא ויומר, אז אבל הרעיון שקריאת שמע צריכה לדבר על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי חמרץ מצרים מבית עבדים, שהוא צריך להופיע בתוך שמע, אז הוא יבוא בברכות קריאת שמע, ושם זה מגיע. זה כמעט ברור לי. עכשיו צריך לחדד את זה יותר אחרי שכל השאלות ישאלו. מי פה רצה לשאול? אייל, כן, אייל משה.
כאילו, אנחנו
כל הזמן
עושים לו שבעצם ביומר, בשמעת זה לעשות הדיבור, סוג של פתיחה וסיום בתחילת מצרים, אבל איך זה מסתדר עם הגרסה של רבי יוסף לגבי מה שהיה בערבת,
אנחנו מיד הולכים לגמרא שם, וקודם אני אשלים, בוא נעשה קודם כל להשלים את המהלך של למה, איך יציאת מצרים כל כך קשורה בצורה עמוקה לקריאת שמע, בסדר? כאילו, בצורה כל כך עמוקה, אני אומר בין אם זה פרשה ובין אם זה בברכות, אבל איך הוא הגיע? אז האמת, להגיד עשרת הדיברות זה לא מספיק, כי עכשיו מה צריך לשאול? למה עשרת הדיברות פותחת במה? ביציאת מצרים. כאילו, למה? וכאן אני אזכיר את הדברים בעיניי, מאוד מדברים אליי, פירוש הרמב"ן לאותו פסוק. שם הרמב"ן אומר, אני רוצה פה להרבות את הדברים שבני שאתה אמרת קודם לוי. הרמב"ן אומר, מה זה הכפילות מארץ מצרים מבית עבדים? למה שניים? זה אומר דבר בעיניי מאוד מאוד יפה. הרמב"ן הרי יש לו פירוש מאוד ידוע למעשרת המכות, שהם נועדו להראות לעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו והוא משגיח עליו. אני אומר במילים מאוד פשוטות, היות והבריאה הייתה משחק בלי קהל, נכון? זה לא כיף לשחק כדורסל בלי קהל, נכון? צודק? אין אנרגיה, מה?
היום הראשון היה
כבר קהל. כן, אבל NBA בלי קהל זה כלום, נכון? אז אז הוא היה צריך לעשות עוד פעם, בסדר? הרי כל מי שקורא פרשיות מצרים, מבין, לא היה 10 מכות בשביל לשכנע את פרעה להוציא, זה היה מכת בכורות. זה, כל הזה, הכבדתי את ליבו, למה להכביד את ליבו, אם המטרה היא להוציא? כי המטרה היא לעשות מופע זיקוקים. במופע זיקוקים בא להראות שהקדוש ברוך הוא בורא את המים, מכות למים, שהוא בורא את האדמה, מכות לאדמה, שהוא בורא את השמיים, הוא בא להראות השם אחד, הוא בא להראות שהוא מפלה את ישראל מבת המצרים, כלומר שהוא שולט ושיש לו קשר לעם ישראל. אז הרמב"ן אומר, קודם כל, מארץ מצרים זה שהוא באלוהי הטבע. זה דבר ראשון. זה רומז למכות מצרים, התכלית התיאולוגית שלהם, שאני הוויה, אבל מבית העבדים בא לרמוז למשהו אחר. הוא בא לרמוז שיציאת מצרים היא פעולה לא ששחררה אותנו מלהיות עבדים, אלא החלפנו בעלים. הפכנו מעבדי פרעה לעבדי השם. כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כמובן, להיות עבד של הקדוש ברוך הוא זה לא כמו להיות עבד של פרעה. זה סוג אחר של עבדות. אבל אומר הרמב"ן, יציאת מצרים היא בראש ובראשונה, היא גם פעולה, סליחה, של התקשרות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הוא מצטט מחילתא, זה היה בדפים של הרב איתמר, בצדק, מקור נפלא, אני חושב שהוא לא הספיק להגיע אליו, אבל מקור נפלא, שהמחילתא על תחילת עשרת הדיברות, אומר, למה הזכירו מארץ בית עבדים? אז הוא אומר, בא מלך ואומר, קבלו גזרותיי. אז מה, כאילו, אז דבר ראשון אומר, קבלו מלכותי. אז הוא אומר, אתם קיבלתם מלכותי במצרים, עכשיו תקבלו את המצוות. מעמד יציאת מצרים מתואר במחילתא הזאת כמעמד של קבלת עול מלכות שמיים. ואם אנחנו נרצה לחדד את זה, אז בואו, ודאי שמתם לב, ביקשתי שתחשבו על זה. מה זה הסיפור הזה שצריך להזכיר קריאת ים סוף? שאלתי אתכם את זה. אני מתחיל לגעת פה בשאלה שהיא מאוד מאוד מפתיעה. אנחנו בזיכרון יציאת מצרים וקוד קריאת שמע מאוד מקפידים להזכיר דווקא את קריאת ים סוף, נכון? אבל בהגדה לא מזכיר את קריאת ים סוף. אני לא מסתיר ממך. יש את זה רק בברייתות של היד החזקה, אם זה 5, 50, נכון? וזה ברייתה שהיא תוספת מאוחרת להגדה. ההגדה של פסח מתרכזת בעיקר במה שקרה ליציאת מצרים. וזה היא מתמקדת. קריאת ים סוף, למה הוא כל כך מרכזי פה? מאיפה הגיעו לרעיון הזה? אז התשובה אתם כבר יודעים אותה, אתם צריכים להגיד. אני עכשיו יחס למיוט, בסדר? אני בזום, אני במיוט עכשיו, אוקיי? מה היה בקריאת ים סוף ש... וימינו בהשם ובמשה עבדו, ומעל הכל מה? הוא הוזכר כבר קודם. מה הכריזו בשירת הים? מי כמוך באילים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורתי לא תוסף אלה, השם ימלוך לעולם ועד. קריאת ים סוף, וזו דרשה, תיקחו אותה לשביל של פסח, בסדר? קריאת ים סוף, מעמד המלכה של הקדוש ברוך הוא לעולם. לאורך שמות י' ד', אולי אתם זוכרים, איך קוראים לפרעה כל הזמן? מלך מצרים. המלך הכי חזק בעולם, הוא השליט של האימפריה הכי חזקה בעולם. עניין קריאת ים סוף לעומת כל מכות מצרים, זה שהקדוש ברוך הוא נלחם בצבא מצרים. ובעצם מה זה הסיפור של מעמד קריאת ים סוף? הקדוש ברוך הוא מביס את הצבא המצרי, מטביע את הצבא המצרי בים, והוא לוקח את כתר המלוכה מעל הראש של מלך מצרים, ואנחנו שמים אותו על הראש של הקדוש ברוך הוא. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. זה מעמד של, של, של קריאת ים סוף. קריאת ים סוף יותר מכל מכות מצרים, אני עדיין לא יודע לפענח את מכת בכורות, בסדר? אבל קריאת ים סוף יותר מכל מכות מצרים, זה מעמד של המלכה, שבו בני ישראל, הם המליכו את הקדוש ברוך הוא עליהם, כמו שאמר אייל משה יפה, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, ולכן ראוי להזכיר במעמד של קבלת עול מלכות שמיים, את קבלת עול המלכות שנעשתה ביציאת מצרים. בעצם, כשהוצאתי אתכם מארץ מצרים, מבית העבדים, יציאת מצרים הושלמה במעמד קריאת ים סוף. גם אין דרך חזרה, אי אפשר לחזור, היה מאחוריהם, בסדר? הם יצאו ממצרים. סליחה?
למה לא להגיד את זה כפרשייה?
מה, פשוט לקרוא את... אז יפה, אז פה אתה נוגע שהיו יהודים שחשבו כמוך, תודה רבה על השאלה הנפלאה הזאת, ואני מדבר איתכם כרגע על מנהג לקרוא את שירת הים, בסוף פסוקי זה זמרה. אולי פעם שאלתם עצמכם, שפסוקי זמרה זה דוד המלך, נכון? זה הכל תהילים. וגם כשמצטטים מדברי הימים, זה מה? ויברך?
דוד.
ומה אני אומר ברוך שאמר? ובשירי דוד, עבדך. מה פתאום שירת הים? ושמתי לכם גם היום, דחפתי, סליחה שהכל נדחף בסדר בוקר, קלפי השיעור, שהרמב״ם בהלכות תפילה, בפרק ז', מביא שהיה מנהג לומר את שירת הים, אחרי השתבח. כי הוא לא חלק בפסוקי דזמרה. הוא לא שירי דוד עבדך. אז מה זה אם כך שירת הים הוא אחרי פסוקי דזמרה? הוא לא שייך אצלנו, כשאומרים אותו לפני פסוקי השתבח, הוא חלק מפסוקי דזמרה. אומרים הלל, הקדוש ברוך הוא. אבל מי שאומר אותו אחרי פסוקי דזמרה, אתם יודעים בתורת מה הם אמרו אותו? אמרו אותו לקראת קריאת שמה. לפני שאתה מתחיל לקרוא את שמה וברכותיה, אתה אומר שירת הים. שימו לב שיציאת מצרים, קריאת ים סוף, שירת הים, הוא בעצם, לפי התפיסה הזאת ברמב״ם, היא מעטפת שעוטפת את כל קריאת שמה וברכותיה. שמה נהיינו לעמו של הקדוש ברוך הוא, שמה המלכנו אותו עלינו. אז זה המעטפת. לפני שאתה קורא את שמה, אתה אומר, השם ימלוך לעולם ועד, ומה אתה אומר בסוף ברכות קריאת שמה? יחד כולם הודו וימליכו, ולכן אומרים כל בוחרי מרקתיו, ים סוף בקטה, ואיזה דין טיבטה. כלומר, אנחנו כל כך מתעקשים להזכיר את קריאת ים סוף בתוך ברכות קריאת שמה, בגלל ההמלכה של הקדוש ברוך הוא שנעשתה שם, וזה הקשר העמוק, האימננטי, המתבקש, בין יציאת מצרים לבין קריאת שמה. כן, ציון.
אז איך אתה מסביר את המחלוקת בתוספתא לפי זה? זה נראה שזה שני צדדים, זה או קריאת ים סוף או מלכות.
אז תראה, רבי אומר, צריך להזכיר במלכות. אחרים אומרים, הקד בחורים קריאת ים סוף. מה בפועל אנחנו עושים? את הכל. עכשיו אתה שואל בצדק, בוא ננסה לדייק, מה היה ההבדל בין החולקים, נכון? שאלה מצוינת, כן? כאילו, מי שאמר רק להזכיר מלכות, אולי הוא תפס אחרת את הקשר. מי שרק אמר, רק תגיד יציאת מצרים. באמת, אולי זה, אולי, כמו ששאלתי קודם, האם יכול להיות שרבי אלעזר בן עזריה התלבט בכלל זה מהותי. הוא כאילו אמר עצמו, אני לא מבין איך זה הגיע. עכשיו אני, מה זה אני מבין? כאילו בעיניי, התשובה האמיתית שבן זומר, כל ימי חייך, היא להבין שהזכיר את יציאת מצרים, זה לא לקיים עוד מצווה, אלא זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. שם הפכנו לעבדיו, זה מהותי. עכשיו, יכול להיות שיש פערים בין הדעות פה בסביב הנושא הזה. אני, אתה רואה את ההזדהות שלי, את ההתלהבות, כי אני זורם עם הדעה שזה מכת בחורים קריאת ים סוף.
אולי אבל זה גם ניואנסים בתוך יציאת מצרים.
בהחלט.
כשאתה אומר להזכיר את זה במצרים, מה אתה מתכוון, כאילו, אז כל אחד נותן את הרגש שלו. האם זה התוצאה של יציאת מצרים שזה המלכת השם, או שזה, או הדגש הוא כאילו קריאת ים סוף?
מצוין. דחפתי בקלאסרום גם משנה וסוטה. ראיתם את המשנה הזאת? יכולים לראות עכשיו. משנה מדהימה. יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי נחמיה, איך בני ישראל ידעו לקרוא את שירת הים יחד עם משה רבנו. זה פעם ראשונה ששרו את השיר. מה זה אז ישיר משה ובני ישראל? איך הם יודעים את המילים? היה להם סידור, זה המודפס להם. אז תראו את השורה הזאת. רבי עקיבא אומר, מלמד שהוא יסולונים אחריו של משה הכל דבר ודבר כקורין את ההלל. דיינו, משה היה אומר משפט, ומה הם היו עושים? הם היו אומרים את הפזמון, כן? כמו בשיח מצרים. מה הפזמון שם? שיר על השם כי גאוגה, כן? היו אומר משפט הבא, היו אומרים את הפזמון. משפט הבא, הפזמון. ונחם יאמר כקורין את שמה ולא כקורין את ההלל. אז צריך להיכנס לתוך התוספתא שם, בסוגיית הבבלי, ולהבין מה ההבדל בין שמה והלל. אני רק רוצה שבהקשר של מה שאנחנו מדברים, בואו נשים לב שיש פה מחלוקת מהותית שדומה מאוד להבדלי המנהגים שצוין פה לפני 5 דקות על שירת הים בפסוקי דזמרה. איך להתבונן על שירת הים? אם שירת הים נאמרת במודל, במתכונת של אמירת הלל, או אם היא נאמרת כשמה, מה הכוונה שהיא נאמרת כמו שמה? הנה, שמה זה המלאכה, ומה זה שירת הים? זה המלאכה. האמת שהמנהג שלנו, שאנחנו אומרים את שירת הים לפני השתבח, ואומרים בברכות קריאת שמע את יחד כולם הודו וימליכו ואמרו, אנחנו אימצנו את שתי הדעות. אנחנו פעם אחת אומרים אותו כשירה, ופעם אחת אומרים אותו כהמלאכה. אבל אם אני בכל זאת חוזר לסוגיות אצלנו, כי י"ב עמוד ב', יש לו איזו בהירות, שחייבים להגיד יציאת מצרים. אני חוזר, השאלות שנשאלו פה לא קשורות בשאלה, אם זה דרך ויומר, אז היא מסכם, יכול להיות שרבי אלעזר בן עזריה אמר, זה לא הצלחתי להבין. כאילו הצלחנו עכשיו לעמוד על הסוד שהטריד את אלעזר בן עזריה, הוא אמר, לא מצליח להבין. למה זה קשור לקריאת שמע? למה זה פעמיים? לא יודע, זה מצווה, פעם אחת, למה פעמיים? בעצם הסוד שהוא הצליח כאילו להבין, זה שזיכרון יציאת מצרים, זה סוג של תעודת זהות שצריכה ללוות את קבלת המלכות שמיים, כן? ועכשיו, בהקשר הזה, אני רק אגיד, דיברנו בשיעור הקודם על הספרי עם תפילין. אתם יודעים מה בעצם קרה בהזכרת יציאת מצרים בקריאת שמע? מה כאילו חכמים השלימו? מה הם הוסיפו פה? הם ישבו את קריאת שמע, למי? לא, את מי? אני אומר, אם ויומר נועד יציאת מצרים, רמב״ם, והיה פה גם היום הסבר שהפך את זה לסוף סוף בשבילי, קצת הגיוני. בואי נראה זה בקוד קריאת שמע, לא משנה איך, אבל התהליך הזה שתואר פה, שביבנה בסופו של דבר התעקשו שקריאת שמע תכלול את יציאת מצרים, למרות שהיא לא כתובה בפרשיות ששמע והיה עם שמע, בסופו של דבר, מה עשו לקריאת שמע? שינו את המהות או ישבו אותה למה שקיים בעצם בבן דוד שלו, או אח שלו הקרוב, מי האח הקרוב של תפילין, של קריאת שמע, טוב נפלט לי, נו, תפילין. הרי יש בתפילין 2 ו-2, דיברנו על זה, מה התוספת של שתי פרשיות תפילין? יציאת מצרים, עכשיו אני רוצה, פתאום ציון, בזכותך, עכשיו עלה לי רעיון, אתה יודע מה המוקד בשתי פרשיות תפילין שקדש והיה כאביאך? מכת בכורות. נכון?
נכון.
כן, סביב בכור. וואלה, צריך להזכיר בה מכת בכורים. וואו, יש פה משהו, חבר'ה, בסדר? מכת, בעצם קריאת שמע, השמע והיה עם שמע הוא הגרעין של ספר דברים, אבל מה בעצם השלימו לו? אמרנו הכל בשיעור הקודם, איפה מגיע ביומר או במדבר, איפה מגיע בקוד קריאת שמע? אז אולי זה מגיע, כי עשו איזה תהליך, שכאילו מה שקרה בתפילין הוא לא תאונה, בסדר, זה שבתפילין התורה אמרה 4 פעמים, תכתוב 2 ו-2, אז חכמים בצורה מסוימת עשו אותו דבר גם ביחס לתפילין. עכשיו פה אני רוצה לשתף ברעיון מדהים ששמעתי, כבר ציטטתי את זה אני חושב, מרב דוד רוטשטיין, שהוא יהודי תמיד חכם שגר בבית שמש, והוא עסק הרבה בתפילין קדומות בקומרן, אז הוא הצביע שאיפה התורה מזכירה את קריאת ים סוף, בדברים י' א', ממש לפני והיה עם שמוע. והוא הציע שאולי התכנים של ברכות קריאת שמע נלקחות מהפרשיות שהן עוטפות את הפרשיות הגרעיניות שבהן כתוב ודיברת הבא ושוכבך ובקומך. ככה, אם תקשיבו רגע, בדברים י' ואתה ישראל מה השם לוקח שואל ממך כי נראה את השם, אז תראו, לעבוד השם בכל לבבך ובכל נפשך, זה קצת מזכיר קריאת שמע, נכון? מה כתוב שם? רק באבותיך חשק אדוני לאהבה אותם. זה לא מזכיר את הבוחר במו ישראל באהבה. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם. נשמע טוב, לא? אחרי זה אני הולך לפסוק הבא, ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים, לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו, ואשר עשה לחיל מצרים, לסוסיו ולרכבו, אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברצועם אחריכם. כלומר, אם יכול להיות שחכמים קיבלו השראה מהפרשיות האלה שעוטפות אותם, זה גם לימד אותם. אתה מדבר על והיה עם שמוע, תצמיד לו קריאת ים סוף, חיפשתי פה את מכת בכורות ולא מצאתי, בסדר? אבל עכשיו, בהקשר הזה, אם מישהו הציץ במאמרים האלה על קומרנים, על תפילין של קומרן ששמתי לכם, אני הזכרתי את זה ממש בקצרה בשיעור הקודם, אבל תדעים שיש גמרא בסנהדרין שמדברת על בעל תוסף. ואחד מהדוגמאות זה מי שאומר שיש 5 פרשיות בתפילין. ואז מצאו את התפילין בקומרן שיש במסרת הדיברות, התחילה התרגשות גדולה, אמרו הנה הגמרא הזאת מדברת נגד אנשים שהיה להם 5 פרשיות בתפילין. היום המחקר, אחרי שיש לנו הרבה יותר מידע על התפילין מקומרן, נמצאו מעל 30 זוגות, שתדעו. והצליחו לנתח יותר. וגם, הייתי אומר, המתח האידיאולוגי במחקר קצת ירד. בסדר, המחקר היום פחות אידיאולוגי. הוא מנסה להיות יותר מדויק. אז ירדו מהתזה הזאת. והיום התזה הרווחת, אתם יכולים להציץ בקלאסרום, יש את המאמרים של דוד נחמן על זה. היום שמו לב, זה לא רק שיש גם עשרת הדיברות, אלא אתם יודעים איפה מתחיל והיה עם שמוע בתפילין של קומרן? הוא מתחיל מי ואתה ישראל מה השם אלוקיך שנים. אך אתם יודעים מה היה כתוב בתפילין של קומרן? מי ואתה ישראל עד סוף והיה עם שמוע. זה מדהים. פרשת קדש לי בתפילין, מה זה?
איפה זה ואתה ישראל?
זה דברים י' בעצם, פרשת קדש לי מופיעה שם, מתחילה במשחור קחו לכם הפסח. מה בעצם ראו? שזה לא רק שהיה עשרת הדיברות, אלא אותם פרשיות גרעיניות של חכמים, שהם קדש והיה, שמע והיה, שמע, גם הם מביאים אותם, רק איך הם מביאים אותם? לא רק את הפרשה המצומצמת שבה כתוב ודיברת בה, מוכתבתם, אלא הפרשה הזאת עם ההקשר הרחב כולו. היום אוהבים לדבר, לא שבקומן היו חמש פרשיות או שמונה פרשיות, אלא מה היה בקומן? פרשיות מורחבות, בסדר? כלומר, כשאני מביא את שמה, מסרת הדיברות, זה לא שמה פרשה אחת, אלא זה פרשה אחת, דברים, דברים ואב. כשאני מביא ואתה ישראל מה השם שואל ממך עד והיה עם שמוע, זה והיה עם שמוע, רחב. עכשיו, עד פה זה מובן? שימו לב, עד כמה קומרן לא מאוד שונה מחכמים, בסדר? כלומר, הרב רוטשטיין הזה הציע לי, בשיחה אישית איתו, שאולי הרעיון של ברכות קריאת שמה, אם הוא מדבר עם דברים י' א', מדבר, אז הוא חכמים, היה להם גם רעיון שלא די רק לקרוא את הפרשיות הצרות, כי זה צר מדי, אלא צריך לעבות את התכנים. קודם דיברנו, צריך להשלים את התכנים, להגיד גם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לא די להגיד שאני אוהב אותו, כן? אולי זה אותה תפיסה כמו קומרן, רק זה לא קורה דרך כל הפרשיות הרחבות, אלא איך זה קורה? דרך הברכות. בסדר? שמחנו, יש לנו 7 דקות, אז בואו, אני רוצה גם ברשותכם לנסות להשלים. אז איך ויומר בסופו של דבר הגיע? בסדר? אז כבר חזרתי 8 פעמים, שדעת רשי והרמב״ם, זה הגיע במשנה של מזכירים יציאת מצרים בלילות. נכון? והרמב״ם מבטא את העמדה הזאת גם איפה? במשנה תורה, נכון? מה כותב רבינו הרמב״ם במשנה תורה? אני מקריא. כותב הרמב״ם בהלכה ג' אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים. בסדר? אבל גם, אם קוראים היטב את הרמב״ם, הרמב״ם בהלכה הקודמת כותב שויומר בבסיס הגיע לקריאת שמה בזכות מי? בזכות ציווי על זכירת כל המצוות. כלומר, אם אני כאילו עוקב אחרי קו החשיבה הרמב״מיסטי, אז הרמב״ם ככה. אבל יומר נבחר קודם כל בגלל שהוא קשור לוויה עם שמוע. אבל יש בתוכו גם את מצוות ציצית. אז אמרו, אז בוא בלילה, סליחה, יש בתוכו גם יציאת מצרים. אז אמרו, אז בלילה למרות שאין ציצית, נשאיר אותו. ונשאיר אותו לא בשביל הציצית, אלא נשאיר אותו בשביל מה? בשביל יציאת מצרים. עכשיו, אבל הרמב״ם לא אומר שבחרו בציצית בגלל יציאת מצרים. בחרו בו בגלל המצוות. אבל הוא נשאר, כלומר, הסימטריה בין היום והלילה נוצרה, כי היה בתוכו גם את מצרים. אז לפי הרמב״ם, אני רוצה לקרוא, כמו שהגמרא בי"ב עולה ממנה, אני רוצה לקרוא פסוקים שכתוב בהם יציאת מצרים. בסדר? אוקיי. אני חייב להודות שאמרתי את זה קודם. הרבה יותר פשוט לי פירוש הגרא והשגיטריה, בעיקר בגלל התוספתא, שעולה ממנה בבירור, שמה? שזה לא באמצעות הפרשיות. האמת שזה כנראה דיון מפורש בירושלמי, איך לקרוא את זה. שכן, הסתכלתם בירושלמי על האחה והאטם? ראיתם מה קרה שם כמובן, מה קרה שם? הכל השתבש, כל האחה והאטם. אם אני שם ואתה פה, זה משתבש נורא בקלות. אז שמתי לכם למטה, צילמתי, המהדורה של האקדמיה הוציאו חוברת עם כל התיקונים שהעירו להם אנשים, אז זה אחד מהמקומות שהעירו להם שהם שכחו להצביע שיש שיבוש בטקסט, בסדר? אבל הקריאה שעולה כאן, אני מקריא, תמן אמרין, תמן זה ארץ ישראל, לא יתחיל ויומר, ואם יתחיל, לא, תמן זה בבל, סליחה, לא יתחיל, מתועד פה שבבל לא אומרים, ויומר בלילה. אבל אם התחלת, תרב לגמור. זה הכלל הבבלי של כל פרשה, דלה פסקה משה, ענן לה פסקינן. ואז כתוב, ורבנן דהתם, זאת טעות, צריך להגיד כמובן, רבנן דהחה, כלומר חכמי ארץ ישראל, מה הם אומרים? מתחיל ואינו גומר. מבחינתם אתה יכול להגיד את מה? את ההתחלה, ולא להגיד את הכל. עדיין לא מבואר לשם מה. מתניתין פליגה על רבנן דאחה. זה נשאר? אני שואל אם זה נשאר, מה אתם אומרים? לא, זה לא נשאר. זה צריך להיות דעתם, בסדר? ובואו נראה את, את הסיפור. מזכיר יציאת מצרים בלילות. למה זה נגד רבנן דעתם? כי בבבל מה אמרו? שלא מתחילים, אבל כתוב פה, רואים שהשורה הזאת בירושלמי, אם מקבלים את ההגעה, בסדר? אז מה היא חושבת? כמו הרמב"ם ורש"י, נכון? אז תראו את התשובה. רביבה, רב יהודה ושמרה, מודים אנחנו לך, שהוצאתנו ממצרים ומבית עבדים, עוד לא תשמח, מה התשובה? התשובה היא, גרב ושקט אריה. זו התשובה, בסדר? אוקיי? אז עכשיו, אבל לא מבואר פה מספיק בירושלמי, מה זה הסיפור הזה? שהם יהיו מתחילים בארץ ישראל לשמה, אבל הסיפור בבבלי, האמת שאפשר לגמרי לפענח אותו, שכן, מה בבלי אומר, אני מקריא. אמר רב יוסף, כמה מעליה השמעת אתה? רב יוסף זה דור שלישי של המוראים. דחי עתה רב שמואל בר יהודה, מה זה עתה? הוא נחותה, הוא מגיע מארץ ישראל. בדיוק, כאילו, כל מקום פה, שימו לב, מתאר מה הוא שומע על המקום האחר. אמר, אמרי במערב הערבי דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. שאני רוצה לשאול אתכם, פה זה כבר מבואר יותר. מה הם היו עושים? לשם מה הם היו עושים את זה? כאילו, זה נראה כשאתה קורא את זה, הם היו מתחילים את ההתחלה של פרשת ויומר, דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, ואז היו מדלגים על ציצית. למה? כי זה לא נוהג בלילה. והיו הולכים לסוף, אני השם אלוקיכם, ואז היו אומרים, אמת ויציב, כן? אז שמה הם עשו את זה? מה מתנפל עם הבאי? אמר לי הבאי, מה עם העליותה? מה אתה כך מתלהב מזה? ואמר רב כהנא, אמר רב לא יתחיל ואם יתחיל גומר, אז איך אתה יכול לדלג על כל מה שבאמצע? וכי תאמה ואמרת עליהם לא אבי התחלה, ראיתם את הביור הנפלא בשתה מקובצת? יש פסוק באחרימות, בתחילת פרשת הראיות, שמה כתוב בה? דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. אז אולי אתה בכלל, זה לא פרשת ויומר, אולי הם היו אומרים את הפסוק מי? ואני אגיד את זה צורה הבאה, האם בארץ ישראל אמרת את הפסוק של ויומר שדילגת, או אמרת את החרמות, אולי עשית משהו מתוחכם. אתה האמת רצית להגיד ויומר, כי קריאת שמע זה ויומר, אבל אתה מה? אבל אתה יכול להגיד את זה, כי יש לך את הפסוק, ואני אגיד את זה בצורה אחרת, למה ואמרת עליהם לא הווה התחלה? כי זה בכלל לא ברור שאתה מצטט את... את פרשת ויומר, אז לא חייבים לבוא אליך בטענות לגמור. זה כמובן תלוי בשאלה אחת, והיא עד איפה הם יהיו מדלגים. הם יהיו מדלגים עד אני השם אלוקיכם, סוף הפרשה, או לתחילת הפסוק, והוא אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בסדר? אני לא מסתיר שמהטקסט זה לא כתוב שהיו עושים את זה, אבל יש הרבה צד לשקול את זה, שהם היו... אומרים את כל הפסוק, במיוחד אם חושבים שזה מגיע מ-10 הדיברות, אני לא יודע, אבל זה לא ברור, אבל בעצם מתחילים להבין שבארץ ישראל לא רצו להגיד פרשת ציצית בלילה. מה בעצם הם רצו לעשות? רצו להגיד את הפסוק הזה באחרימות, או התחלה והסוף, ועל זה מתעקשים בבבל, שמה? בבבל, תראו את התהליך איך הוא נכנס. התעקשו בבבל, שאם מי שיתחיל את זה, יהיה חייב לקרוא את כל הפרשה. ואמר גם אמר רב לא יתכן להתחיל גומר ודמר דבר אבתך, אמר רב שם ריתך אמר דבר ישראל לא אבי אתך ואמרת עליהם אבי התחלה, אמר רב פאפה, רב פאפה זה דור חמישי, כסבא במערבה ואמרת עליהם נמי לא אבי התחלה, אדמר ועשו להם ציצית, זה כל כך יפה, אבל מי הכניס את זה פנימה, את ויומר לקריאת שמע, אביי, אמר אביי, הלכך, ענן התחול עם התחלינה דקמת חלי במערבה, במקום להגיד וואו איזה נוסח יש לעיראקים, לא, אתה אומר את זה, אבל אני חולק עליהם שאפשר לדלג, כיוון דעתכו לי, מי גמרנה מי גמרינה, ואמר רב כהנא, אמר רב, לא יתחיל ויתחיל גומר. עכשיו אני שואל אתכם, למה בני ארץ ישראל עשו מה שהם עשו? קודם כל ברור בגמרה הזאת, שויומר לא זכה לקריאת שמע בכבוד יציאת מצרים. זה לא, ממש ברור שלא. בסדר? בקונטרס קריאת שמע, סבא שובר את השיניים, עליך רמה מקראת הגמרה הזאת, תסתכלו שם, בסדר? השיניים הם לא החלימו טוב, בסדר? אבל רק תגידו לי יותר, למה בארץ ישראל הם היו עושים את זה? למה הם רצו את זה? אז התשובה היא מאוד פשוטה, ואתם יודעים אותה. על מה זה מובא בגמרא הזאת? למה זה בדף י"ד? כי הגמרא דנה האם מותר לשאול מפני השעה הכבוד והיראה, והיא אומרת איפה אפשר להפסיק בקריאת שמע, ומה רב יהודה אומר, בין אמת, בין אני השם אלוקיכם לאמת, אסור להפסיק. למה אסור להפסיק בין אני השם אלוקיכם לאמת? אתם כבר יודעים את התשובה, נו. אני הולך לאכול. אתם יודעים את התשובה, נו, נו. כי מה העיקר של קריאת שמע, אחרי שאתה קורא אותה, זה מה להגיד? אמת ויציב, אני מאמין בזה, נכון? עכשיו, תנסו לדמיין קריאת שמע של ערבית בארץ ישראל, אם לא אומרים ויאמר. בסדר?
כימי השמיים על הארץ,
אמת ויציב. אמת ויציב מה? שכימי השמיים על הארץ?
לא,
על מה אתה רוצה להגיד אמת ויציב? על מה אתה רוצה להגיד אמת ויציב? ריאל משה, על הדבר הזה, מה זה הדבר הזה? השם אלוקינו, השם אחד, על מה הוא עושה בארץ ישראל? תזכרו בה, מעין הרעיון של שמס, האמת זה רעיון שכתוב בגמרא. הם רצו להגיד אמת ויציב אחרי פסוק שמחזיר אותי בעצם להתחלת קריאת שמע. אם אני קורא טוב את הגמרא הזאת, זה די נראה שבארץ ישראל מה הם רצו לעשות? הם רצו להגיד אמת ויציב, שזה עיקר העיקרים של קריאת שמע. על השם אלוקינו, השם אחד, על ואהבת. אז אמרו, מה אני אעשה? אני אחרי קימי השמיים על הארץ. אז עשו בסוף ציטוט של מה שחוזר להתחלה. וידבר השדבר בני ישראל ומתי להם, אני השם אלוקיכם, ואז מה היהודי צועק? אמת? שהשם הוא האלוקים שלי. זה כנראה המטרה. בסופו של דבר, בבבל אמרו חייבים להגיד את כל הפרשה, בבבל גם ברור שיציאת מצרים נכנס, ואז גם התאפשר, מה? לבוא ולהגיד, או, אמרים ויאמר בשביל יציאת מצרים, בסדר? מה שאני עוד אראה לכם, דבר אחרון, הראיתם קצת המאמר של פליישר, מה שהדבקתי? אני הדבקתי את זה, כן, אבל אני אראה לכם את זה בשידור חי. בואו נהפוך את המחשב, בואו תוכלו לראות. יש פה סידור ארץ ישראלי מהגניזה, עם קריאת שמע של ערבית, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואהבת את השם אלוקיך, והיה אין שמוע, וגומר, אמת ויציב. אין ויומר. אין ויומר, תראו מה זה. עזרא פליישר, שהוא חוקר גדול של התפילה, פרסם את הקטע, זה המאמר האחרון שהוא כתב, הוא פורסם אחרי מותו. הוא אומר, זה העדות היחידה מסידור ארץ ישראלי שהוא הצליח למצוא, שלא ממנו בבירור, שהיה נהוג בזמן הגניזה לא להגיד ויומר. שימו לב שבגמרא אצלנו, בשני התלמודים, דווקא בארץ ישראל, מה היה כתוב שהיו עושים? היו אומרים איזה חצי פסוק. בדיוק, כן. דווקא פה יש עדות שבארץ ישראל לא... למה ברוב הסידורים אין עדות? כי אף אחד לא חשב שהוא צריך לכתוב פרשיות שמע, בחייך. אבל הנה אחד שנורא הקפיד. עכשיו אני מזהיר אתכם, המאמר שלו מלא טעויות, מבחינת איך שהוא קורא בקורות חז"ל, אבל מבחינת המידע בסידורים, חבל הזמן, בסדר? אז אנחנו עוצרים כאן, בסדר? מה השלמנו היום? השלמנו היום איך בחרו את קריאת שמע, את הפרשיות, השלמנו את הקשר העמוק בין יציאת מצרים לבין קריאת שמע, זה קשר עמוק, באמת, זה קשר עמוק מאוד, והשלמנו גם את הבנת איך ויומר בסופו של דבר הפך להיות... חלק מקריאת שמע, יש פה האמת שתי אסכולות, אם זה בגלל יציאת מצרים, או אם זה בגלל שרצינו להגיד, אני השם אלוקיכם, ולצוק אמת, אלא אני השם אלוקיכם, בסדר? אז כולם בתיאבון, בשבוע הבא, אני לבוא, אין לי מושג איפה הישיבה, מה אנחנו רוצים לעשות, אז אני שואל אם זה טוב מבחינתכם לדבר על אלה שיש להם בעיה להגיד קריאת שמע, שזה קשור עדיין לכוונה, יש לי עוד דברים שרצה להגיד לכם על כוונה, אבל זה חתן, זה עונן, אבל זה כאילו לזלוג לתוך פרק שני ולתחילת שלישי. זה כאילו די לוקח אותנו לשאר הישיבה. זה בסדר מבחינתכם?
כן.
סבבה. יופי, בתיאבון.